ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות דף יוד גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל חמש שורות מלמעלה, עם דיבור המתחיל מהמשנה, בדף ב' עמוד ב', כיצד פותרות צרותיהן וכו'. רק נשים לב שהוספנו בשוליים המשנה, חלק השני של המשנה, מדף ב' עמוד ב', אתם יכולים לראות אותו למעלה פה, בפינה של הדף שלנו. מנה הנמילי, הגמרא שואלת מניין שצרת צרה פטורה. המשנה עצמה דיברה על, הדיבור המתחיל שלנו, כיצד פותרות, אני קורא מהמשנה, צורותיהן, הייתה ביתו או אחת מכל הראיות האלו נשואות לאחיו ולא אישה אחרת, ומת, כשם שביתו פטורה כך צרתה פטורה. הלכה צרת ביתו ונישאת לאחיו השני. אז יש לנו ובן שנפטר והוא היה נשוי לביתו של שמעון והיה גם אח לוי. הצרה של ביתו של שמעון, האישה השנייה של ובן, הלכה והתחתנה עם לוי ולא אישה אחרת. ללוי אישה אחרת. אגב, אפשר גם להיעזר בתרשים שאוספנו בשוליים. אז ללוי גם אישה אחרת, ומת, לוי מת ללא בנים, ונשאר רק שמעון, כשם שצרת ביתו של שמעון פטורה, כך צרתה פטורה, דיינו האישה השנייה של לוי. אפילו הן מאה, אפשר כאילו להמשיך את הסיפור הזה עוד הרבה. הגמרא רוצה לדעת מה המקור לתופעה הזאת שצרת צרה פטורה. בדוגמה שלנו, האישה השנייה של לוי. אמר יהודה, דאמר קרא לצרו, התורה ריבתה צרות הרבה. הפסוק, הזכרנו את זה פעמים רבות בעבר, ומזה לומדים שגם הצרה צרה אסורה. רב אשי אמר סברה היא צרה, מה הייתה עם האסירה? הצרה המקורית, למה היא אסורה? ובין היה נשוי לביתו של שמעון ולובין היה עוד אישה, למה האישה השנייה של ובין אסורה? זה במקום ערבה קיימה, היא נשואה יחד עם הערבה עצמה, ביתו של שמעון, היא נשואה יחד איתה, הצרה לרובן. צרת צרה נמי במקום ערבה קיימה. מאחר שהצרה הראשונה מקבלת עליה שם ערבה, אז כשהיא מתחתנת בהתר עם לוי, היא מעבירה את הזהות הזאת של ערווה לאישה השנייה של לוי. ממשיך הגמרא, שוב פעם ציטוט מהמשנה, כיצד אם מתו וכו'. במשנה ראינו כיצד אם מתו צורתיהן מותרות. הייתה ביתו או אחת מכל הראיות האלו נשואות לאחיו ולא אישה אחרת, מתה ביתו או נתגרשה ואחר כך מת אחיו, צרתה מותרת. אז אנחנו נדגים את זה בדוגמה פשוטה, בתיאום עם המשנה. היה לנו כאן ראובן ושמעון, וראובן התחתן עם ביתו של שמעון, לראובן היה אישה נוספת והיא נקראת צרת הערווה. אם הבת של שמעון מתה בעוד ובין בחיים, ואחר כך מת ובין ללא בנים, האישה שהיא נשארה, האלמנה שהייתה בעבר צרת ערווה, היא בעיקרון מותרת לשמעון. אבל אנחנו נצלול לעוד פרטים, ובפרט סדר דברים, זה מה שיעסיק אותנו כעת. רש"י, דיבור המתחיל נתגרשו צורותיהן, נתגרשו, כלומר על הערווה, היא התגרשה, בת שמעון שהייתה נשואה לראובן נתגרשה, ואחר כך ראובן מת ומשאיר את האישה השנייה והיא הצרה, צרותיהן מותרות. ואפילו אומר רש"י, ואפילו כינס אחיו את הנוכרית ולבסוף גירש את בת אחיו, דהבו להו צרות זו לזו קודם גירושים, כלומר הן היו ביחד נשואות לראובן באותו זמן. ואפילו אחי כשרינן לי לביומי כדקטני, בכל זאת אנחנו מתירים אחרי גירושים של הערווה ובהמשך מות ראובן ללא בנים, מתירים את הצרה להתחתן, להתייבם לשמעון. וזה מופיע בלשון המשנה, כי כתוב ומתה ביתו או נתגרשה. הועיל ובשעת נפילה, זאת אומרת בשעה שהיא נפלה ליבום, דהיינו במות ראובן, לא הוו צרות זו לזו. זה, לפי מה שקראנו עכשיו ברש"י, מתמקדים בשעת מות האח. אנחנו עכשיו עם הרש"י וההקדמה הזאת ניכנס לגמרא. אומרת הגמרא, ואפילו כינס ולבסוף גירש, אפילו ראובן כינס את הצרה, ובשעה הזאת הצרה ובת שמעון ביחד נשואות לראובן, ולבסוף גירש, ובהמשך ראובן גירש את הערווה בת שמעון. אנחנו אומרים מותר לצרה להתייבם עם שמעון. ורמינו משנה דלקמן, שלושה אחים, אנחנו גם נעקוב אחרי התסריט שמובא פה במשנה עם התרשים שלנו בשוליים. אז יש כאן שלושה אחים, ראובן, שמעון ולוי, שניים מהם נשואים שתי אחיות, ואחד נשוי נוכרית. נוכרית כלומר אישה שלא קשורה, יהודיה כמובן, אבל לא קשורה, לא קרובת אלו. אז יש לנו ראובן, שמעון ולוי, אפשר לומר ראובן נשוי לרחל, שמעון ללאה, הם אחיות, ולוי אישה זרה. גירש אחד מבעלי אחיות אשתו, ומת הנשוי נוכרית. אז אנחנו יכולים לעקוב אחרי הדברים בתרשים, ובין מת, הוא אחד מבעלי אחיות, לוי מת, הוא הנשוי נוכרית. וכנסה המגרש, מי שגירש את האחות, אני רוצה פשוט להיות יותר מדויק. מה שראינו פה, שבשלב הראשון ראובן, שהוא היה אחד מהנשוי האחיות, הוא גירש את רחל, והלוי שהיה נשוי נוכרית הוא מת, זה שלב שני. וכנסה המגרש, הנוכרית הזאת התייבמה עם ראובן, הוא היה המגרש, הוא מת, אחר כך ראובן מת. זו היא שאמרו שאם מתו או נתגרשו צרותיהן מותרות. עכשיו אנחנו נתבונן, אותה נוכרית שנכנסה לאובן, היא לא הייתה אף פעם ביחד עם רחיל תחת חסותו של ראובן. במקרה כזה אנחנו נתיר לשמעון לקחת את הנוכרית. והגמרא ממשיכה מדייקת, טעמה, למה הנוכרית מותרת פה לשמעון? דגירש ראובן גירש את האחות אשתו, את האחות של אחות אשתו של שמעון, הוא גירש אותה ואחר כך כינס את הנוכרית. אבל כינס ואחר כך גירש, עם ההפך, אם אצל ראובן הנוכרית ואשתו רחל היו ביחד ואחר כך ראובן היה מגרש את רחל, לא היינו מתירים את האישה הזרה להתייבם לשמעון. אז זה בניגוד למה שדייקנו ממשנתנו. אגב, בהגמרות המסוימות אתם יכולים לראות את זה ביתר קלות, כתקבנו קודם כינס ולבסוף גירש, שזה מותר, וכאן כתקבנו מתי מותר כינס, כתקבנו כינס ואחר גירש, זה לא מותר. לכן אמרנו ורמינו סתירה בין משנתנו והמשנה הזאת שמופיע לקמן במסכת. הגמרא עונה, אמר רבי יומיה, וכאן יש סימון של צורת בית, והם שתי תשובות לסתירה. אמר רבי יומיה, תעברה, לשבור, להפריד משנה זו, לא שנה זו. יש שתי דעות תנאים בפנינו. היי תנא, המשנה שלנו, שאפילו כינס לבסוף גירש מותר, הוא סובר מיטה מפלת. מתבוננים אך ורק המצב בשעת מותו של האח. ובשעת מותו האח, הערווה כבר הייתה גרושה ממנו. ואז במותו נשאר רק הצרה, והיא בו בזמן היא לבד. לכן מותר לאח להתחתן איתה. והי המשנה דלקמן, תנה, והי תנה סבר, שהוא שאמר רק אם גיריש ולבסוף כינס מותר, כי הוא סובר נישואין הראשונים מפילים. רשי כותב, ותנה בטרה, יש לנו כוכבית ברש שאפשר לראות אותו מהר, ותנה בטרה סבר, נישואין הראשונים, שהאישה נישאת לבעלה, מפילים אותה ליבום. זה, המנגנון של ליבום מתחיל כבר אז. הלכך, מי שנעשית צרת ערווה שעה אחת, אסורה עולמית, למרות שבשעת מות בעלה היא כבר נתגרשה, זה לא משנה לפי הדעה הזאת. מאחר שהערווה והצרה היו ביחד בשעה אחת תחת חסות אותו בעל, זה מדביק התווית של צרת ערווה על האישה השנייה, והיא לעולם אסורה לאח. רבא אמר, לעולם חד תנהו. לא להגיד תברה שיש כאן שתי דעות במשניות, אלא זה דעה אחת. והסגנון של המשניות הוא כך זו, ואין צריך לומר זו קטני. משנתנו שמתיר במצב של כינס ובסוף גירש, שהצרה מותרת, זה מה שמשנתנו אומר, ואין צריך לומר המקרה היותר פשוט, זה המשנה דלקמן של גירש ולבסוף כינס, שזה ודאי מותר. וכל שהיא יכולה למען, ממשיך המשנה, אפשר לראות את הציטוט בסוף מה שהוספנו והדבקנו למעלה בפינה, שם כתוב שבכל שיכולה למען ולא מענה, צרתה חולצת ולא מתייבמת. אז אם לדוגמה ראובן היה נשוי לאישה אחת ואישה שנייה שהייתה נשואה לרובן נישואין דרבנן, נגיד ביתו של שמעון, אבל הקשרי נישואין בינה, ביתו של שמעון ורובן, היו נישואין דרבנן, זה מאפשר כל זמן שהיא קטנה למיון, אבל היא לא מיינה, ומת ובן ללא בנים. המשנה אומרת, הצרה חולצת, אבל לא מתייבמת. הגמרא שואלת, ותמאן אשתה ותתייבם, רש"י כותב, ותמאן הערבה אשתה, ותאמר, אי אפשי בקידושין שקידשוני אמי ואחי לבעלי המת, ותעקור קידושין הראשונים, כלומר זה עוקר את הכל מהיסוד, מלמפרע. אז אם זה עוקר את הכל למפרע, זאת אומרת הבת שמעון לא הייתה קשורה כיו זה לרובן, אז נשאר הצרה לבד, ותתייבם צרתה. למה לא עושים כך? אומרת הגמרא, מזה שהמיון לא מועיל בדוגמה הזאת, למה מסלה לרבו שעיה, דמר רבו שעיה, ממענת למאמרו ואינה ממענת לזיקתו. רש"י כותב, למאמרו הוא דממענת, שאם עשה היבם מאמר, הוא נתן כסף, זה קידושי מאמר, ביבמה הקטנה ומיינו בו, אחרי שהיבם נתן כסף לקטנה והיא ממענת, מפקיע מיון את המאמר, וזה אומר שאין צורך לגט, וחזרה לזיקה לבדה, אז נשאר זיקה וחולצת. ואף אגב דגדולה שעשה בה מאמר ולא רצה לכנוס, קיים פרק רב גמליאל הצריכה גט למאמו וחליצה לזיקתו, אך בניין קטנה מיון עקר למאמרו ולא בעיה גיטה, אבל זה לא מוחק את הזיקה בין יבמה ליבם. אז האם מזה שבמצב הזה שמת בעלה היא לא יכולה למען, המיון לא מועיל, וכך ראינו שהצרה החולצת היא ולא מתייבמת, אז זה לכאורה מסייע לרב הושעיה. הגמרא ממשיכה ואומר, לא, אי אפשר מהמשנה שלנו לומר באופן כללי שמאמר לא מבטל הזיקה. משנתנו, מאחר שהוא מדובר ב ערווה שהיא הקטנה בתמונה, אומרת כמו הצרת ערווה שאני, זה שאומרים שהצרה כאן חולצת ולא מתרבן, זה שונה. דתני רמי בר יחזקאל, כשמדבר בערווה אז כל הסיפור משתנה. ומה רמי בר יחזקאל מרמד? אם יש לנו למשל אדם ובן ושמעון, והם אחים מן האב, יש לנו תרשים ממול בשוליים, ויהודה הוא נשוי לאישה נקרא לה תמר, הנישואים האלו הם נישואים של קטנה, ואומר המקור שרמי בר יחזקאל, אם היא תמר ממענת ביהודה, מותרת לאביו, היא יכולה להתחתן עם יעקב. זאת אומרת, למרות שמקודם בעודה נשואה ליהודה נישואי דרבנן, היא קלתו של יעקב, אבל אם היא ממענת ביהודה, היא יכולה להתחתן עם אבא שלו, מיינה ויבם. אבל אם יהודה מת וללא אחים, ללא בנים, והאישה שלו תמר נופלת לאיבום, המקור אומר שאם היא ממענת ביוון, בשמעון, אסורה לאביו, היא לא יכולה להתחתן עם יעקב. מה ההבדל? אלמה, משעת נפילה נראית ככלתו. משהו מיוחד בשעת נפילה ליבום, שזה מחזק את הזהות שלה ככלת יעקב, מה שלא היה כל כך מגובש מקודם. ולכן המיון אפשר לה, אם היא הייתה ממענת בבעלה, להתחתן עם יעקב. הכה נמי, גם אצלנו שדיברנו על צרת ערווה קטנה, והצרה ממענת ולא מתייבמת, זה תוצאה מהדבר הזה. בשעת נפילה נראית כצרת ביתו. אותה צרה שהצענו מקודם, למה היא לא ממענת מול היוון לעקור את הקידושין הקודמים, ואם הערווה ממענת עכשיו, זה היה משחרר או מתיר את הצרה להתחתן עם האח? לא, כי בשעת נפילה היא הצרה נראית כצרת ביתו. אנחנו נסתכל ברש"י. החינמי, בצרת ערווה, משעת נפילה שנזקקה הבת ליוון והוא צריכה למען בו מחמת קידושי ראשון, אותם קידושים עם האח שלו שהיו קידושי דרבנן, נראים ניסים גמורים למווה אשת המת וצרתה, צרת הבת. ואישרת לי, אם היינו מתירים איבום עם הצרה, עתי למישהי צרת הבת באלמה, ללא קשר למיון וקטנה. ואז זה בעיה של איסור אשת אח מדורייתא. זה צרת ערווה ממש. המשנה, שש עריות חמורות מאלו, והחומרה באה לידי ביטוי בפני שנשואות לאחרים הן אסורות להתחתן עם אף אחד מן האחים, הן נשואות דווקא לשוק ואחרים, ואותם אחרים מדובר שיש להם אישה נוספת. אז יש כאן מצב של אישה שבתמונה היא ערווה לכל האחים, היא מתחתנת עם מישהו מן השוק, והאישה השנייה, כשאותו איש מן השוק מת, האישה השנייה שהייתה בפועל צרת ערווה יכולה, אומרת המשנה, צרותיה מותרות, ומי אין השש עריות החמורות. וגם תשימו לב, אצלנו בגמות המסמנות יש לנו תרשימים המסבירים את כל אחד מהמקרים, אנחנו נתייחס לאחד מהם, והשאר כל אחד יכול להתבונן וללמוד לבד. מי הן הצרות, מי הן הערבות? האמו, אשת אביו, אחות אביו, אחותו מאביו, ואשת אחי אביו, ואשת אחיו מאביו. והדוגמה האחרונה, אשת אחיו מאביו, כשהיה להם ילדים, אז זה אשת אח גמור והיא ערווה. וכל הנשים האלו אין מצב שאחת מהן יכולה להתחתן עם אחד מקבוצה של אחים מן האב. ניקח את הדוגמה הראשונה בדרך התרשימים, אמו. אז אנחנו רואים פה אבא שהוליד בן אחד ועוד בן, שהוא מופיע במעוין, כי אנחנו רוצים להתמקד בו. השלב הראשון, האבא הזה מת, אז האם היא מתחתנת, זה השתיים, מתחתנת עם איש מן השוק. אותו איש מן השוק יש לו גם צרה, יש אישה נוספת. בשלב שלישי, האיש מן השוק מת, הצרה הזאת יכולה להתחתן עם אחד מהבנים שאנחנו רואים בתמונה. והאם שיש לנו פס כפול, היא לא יכולה בשום תסריט להתחתן, בדי אם לא עם בנה ממש לא, וגם עם הבן השני, כי לגביו היא אותה שמופיעה עם פס הכפול, היא אשת אביו. וזה נכון לכל הבנים, גם אם היו עוד בנים בתרשים הזה מאותו אב, היא לא יכולה להתחתן עם אף אחד מהם. לכן אין כאן סיפור של איבום, וממילא הצרה שראינו בתרשים יכולה להתחתן עם אחד מהבנים. אנחנו נמשיך במשנה. מתחילת המסכת אפשר לומר התרגלנו למושג של צרת ערווה. דיברנו רבות בדוגמה של ראובן התחתן עם ביתו של אחיו שמעון, דוד התחתן עם האחיינית, ולדוד הזה לראובן היה אישה נוספת. במות ראובן ללא בנים אין איבום. הערווה בת של שמעון שנופלת כאילו לפני אביה פותרת גם הצרה. אין איבום, אין חליצה. זה היה דעתו של בית הלל, אבל בית שמאי חולקים, והם אומרים, ונמשיך בגמרא, בית שמאי מתירים הצרות לאחים. מה שאנחנו קראנו צרת ערווה מותרת, מותרת להתייבם. והסיבה פשוטה, כפי שרש"י אומר בסוף העמוד, דלת להו לבית שמאי הח דרשה דליצורו, שממנו למדנו מהפסוק אישה אל אחותה לא תיקח ליצרו, לימוד של איסור צרת ערווה. ובית הלל, ממשיך המשנה, אוסרים כמו המשנה בתחילת המסכת. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. חלצו הצרות ערווה, חלצו אחד מן האחים. בית שמאי פוסלים מן הכהונה לחליצה הזאת. לפי בית שמאי, מאחר שהיה אפשרות לאיבום, החליצה הזאת היא בעלת משמעות, היא חליצה גמורה, וחלוצה כידוע אסורה לכהונה. אפשר לומר במידה מסוימת, כמו שגרושה אסורה לכהן, החלוצה אסורה. אמנם אחד דורייתא ואחת דרבנן, אבל העיקרון הוא פסול כהונה, פסולה לכהונה. ובית הלל מכשירים, הם אומרים שהצרה הזאת לא הייתה קשורה לפרשה איבום בכלל, היא הייתה פתורה לגמרי. וכמו שהיא פתורה לגמרי מאיבום, החליצה אין לה משמעות, כי היא הייתה פתורה לגמרי. רש"י כותב, שורה השנייה, בית הלל מכשירים, כלומר לכהונה, לפי שחליצתן שלא לצורך, והרי כחולצת מן האנוכי, כאילו קיבלה שעשתה חליצה עם אדם זר. נתייבמו, ממשיכה המשנה, הצרת ערווה, היא התחתנה, היא עשתה איבום עם אחד מהאחים. בית שמאי מכשיר, היא בכך לא נפסלה לכהונה, היא עשתה דבר שקשה לה לעשות. ואם אחר כך היא תהפוך להיות אלמנה, היא יכולה להתחתן עם כהן. ובית הלל פוסלין, מה שקרה פה, היא נבלה ביאת ערווה, דינה כצרת ערווה אשת אח שלא במקום מצווה. היא הייתה אשתו של ראובן, אחיו של שמעון, ואם למשל ראובן היו לו בנים, אף אחד לא היה מעלה על דעתו שהאלמנת ראובן יכולה להתחתן עם אחיו. גם פה מאחר שצרת ערווה אסורה לבית הלל להתייבם, אם היא תעשה כן, זה יהפוך אותה לפי רש"י, היא נבלה לאסולה, הופך אותה להיות זונה, וזונה אסורה לכהונה. רק במאמר מוסגר, המילה זונה בתלמוד היא שונה מהלשון, נקרא לזה לשון הרחוב, הלשון המדוברת, כשאנחנו, בפרט כשאנחנו מדברים בענייני פסול כהונה. המשנה ממשיכה, אף על פי שאלו אוסרים, צרת ערווה, זה בית הלל אוסרים, ואלו מתירים לית שמי, אלו פוסלים, ואלו מכשירים, ראינו את התוצאות, שלפי אחד זה יכול להפוך להיות פסול כהונה, והשנייה, והדעה השנייה עדיין קשרה לכהונה. למרות הקוטביות הזאת, לא נמנעו בית שמאי מניסה אנשים מבית הלל, ולא בית הלל מבית שמאי. רש"י כותב, לא נמנעו אף פי שבני הצרה, צרת ערווה, שנתייבמו כבית שמאי, הניסויים האלו, ייבום עם צרת ערווה שבית שמאי מכשירים, ממזרים הם לבית הלל, שראי באיסור אשת אח היא עליהם ואשת אח בקרית. ובני הראיות שהן חייבי קריטות ממזרים אין כנאמרים בפרקין, אפילו אחי לא נמנעו בית הלל מניסה נשים מבית שמאי. למה? לפי שהיו מודיעים להם אותן הבאות מן הצרות ופורשים, מהם באמת לא התחתנו, אבל כל השאר, מאחר שללא מודעה מראש, אז סימן שהכל קשר לכל הדעות, אז היו נושאים אלו מאלו. ממשיך המשנה, כל התארות והתמאות שהיו אלו מתארים ואלו מתאמין, היו לבין בית הלל בית שמאי מחלוקות בענייני תומה ותרה, לא נמנו עושים תארות אלו על גבי אלו. במילים פשוטות, היו משאילים כליהם אלו לאלו, למרות שבנושאים מסוימים היו להם מחלוקת. כעת אנחנו רואים מעוין, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת, קודם כל יש נושא כללי בשוליים, כתבנו עד דף תזיין ולאף הגמרא יעסוק בעיקר בשיטת בית שמאי שמתיר איבום עם צרת ערווה. אנחנו כעת בדף י' ג' עמוד ב', אז אתם יכולים כבר להבין שהסוגיה היא ארוכה. הוספנו גם תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם יכולים לראות בשוליים מעוין, הסברים לתאמה דבית שמאי דצרת ערווה מותרת באיבום. מיד אנחנו נראה משולשים בשני כיוונים, ואנחנו כתבנו מעקב אחרי בית שמאי ובית הלל איך דורשים הפסוק, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. עכשיו הגמרא, אמר רבי שמעון בן פזי, אנחנו נראה באמצע עמוד מספר 2, רבה שם אומר, רבה אמר תמיו דבית שמאי וכו'. בינתיים אנחנו נשמע דבריו של רבי שמעון בן פזי. מה הייתה עם הדבית שמאי? תכתיב, לא תהיה אשת המת החוצה. החוצה בדרשה הזאת משמע החיצונה, הנוחית, הצרה. אז הפסוק אומר, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. חוצה נכלל דעיקה פנימית, זאת אומרת הפנימית היא הערווה, החוצה היא הצרה, צרת ערווה. ואמר רחמנה לא תהיה לגבי הנוחית, שהיא לא תהיה לזר אלא ליבם. ובית הלל לגבי הפסוק הזה, מה תגובתם? יש כאן נקודה ארוכה, כך מסומן אצלנו בגמרות. מבעיה להו לכת רב יהודה מרב, דאמר רב יהודה מרב, מניין שאין קידושין תופסין ביבמה. אם יש יבמה שממתינה לאח בעלה ובין מת ללא בנים, משאיר אישה להתייבם עם שמעון אחיו, ובא אדם זר ונותן לה כסף קידושין, הרי את מקודשת לי, בזמן שהיא ממתינה, היא לא עשתה חליצה. ורב יהודה מרב אומר שהקידושין לא תופסים, זה כמו שאדם שמנסה לקדש את אמו, אין תפיסת קידושין. גם פה שנאמר לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, והדרשה היא לא תהיה בהוויה, כלומר אין תפיסת קידושין. ובית שמאי, מה התגובה שלהם? נכתיב לחוץ, חוצה כתיב, וזה משמע חיצונה, דיינו הצרה, צרת הערווה. ובית הלל, כיוון דכתיב חוצה כמען דכתיב לחוץ דמי. בית הלל אומרים אין לראות במילה חוצה אפשרות לדרוש משהו אחר מלחוץ, וזה מחזיר אותנו למה שרב יהודה מרב לימד, שלא תהיה אשת המת לחוץ לאיש זר, דהיינו אין תפיסת קידושין. למה בית הלל אומרים שחוצה ולחוץ זה אותו דבר? דתניא, רבי נחמיה אומר כל תיבה שצריכה למד, אות למד בתחילתה, היטיל לה כתוב A, האות A, בסופה. ותנא דבי רבי ישמעאל, כגון, יש מקום נקרא אלים, ואתה רוצה להגיד שאתה מגיע לשם, הפסוק, תגיד אלימה, מחניים, ואתה רוצה להגיד שאתה הולך לשם, מחניימה, מצרים מצרימה, דבלתיימה, ירושלימה, המדברה. ממשיך הגמרא, ובית שמאי דרב יהודה אמריו מנה להו, מניין לבית שמאי שאין קידושים תופסים ביבמה לשוק? יבמה שעוד לא קיבלה, לא עשתה חליצה, אין מי שאם מישהו מהשוק בא לקדש אותה זה לא יתפוס. אז לבית שמאי מניין להם הדבר הזה? הרי בית הלל ציטטו את הפסוק שראינו ממוקדם יותר, לא תהיה אשת המת החוצה לאישה, אבל בית שמיים משתמשים בפסוק הזה לומר שצרת ערווה יכולה להתייבם. אז הדין של רבי יהודה מרב מניין לבית שמי? העונה מלאיש זר. ובית הלל נמי תיפוק להו מלאיש זר, הגמור עונה אין החינמי, באמת מזה אני יכול ללמוד שאין קידושין תופסין ביבמה לאיש מן השוק. חוצה למה לי? אם כן, מה דורשים מחוצה? הרי מוקדם יותר חשבנו שמשם דורשים אין אי תפיסת קידושין לאיש זר, אבל עכשיו אתה אומרת שזה נאמן מלאיש זר, אז מה לומדים מחוצה? תשובה, לרבות הארוסה, שאם ראובן רק קידש ולא נשא אשתו ומת ללא בנים, גם מצב כזה שהיא נהיה אלמנה מן האירוסין צריכה ייבום. רש"י כותב לרבות ארוסה שאם נתערמלה מן האירוסין צריכה ליבם או ליבם כנשואה. וחוצה משמע חיצונה, שלא נתקרבה עדיין לביאה, היא ביחס לנשואה היא נקראת חוצה. הגמרא ממשיכה ואידך בית שמאי מניין להם לעבוד את האוסה מחוצה החוצה. בפסוק המילה הופיעה עם עוד ה, לא תהיה אשת המת החוצה. אז הוא דורש את ה לרבות את האוסה. בעידך חוצה החוצה לא משמע לו, לא רואה משהו מיוחד כדי לדרוש לרבות האוסה מהאות ה. רבא אמר, תמיו דבית שמי, שצרת אהובה מותרת, דאין איסור חל על איסור. אנחנו נפתח את זה בשורות הבאות. מה שכן, יש לנו תרשים, אבל התרשים הוא בנוי לפי ההווה מינה בשלב הזה. הגמרא, כפי שאמרתי, הגמרא תפתח את זה בשורות הבאות. אבל בינתיים תן לנו דוגמה לאין איסור חל על איסור, וממנו נבין למה צרת ערווה מותרת. אז אנחנו רואים בתרשים שני אחים, רובן ושמעון. אנחנו נדבר על איסור אחות אישה. יש רשימה של 15 עריות בתחילת המסכת, כעת נדבר על איסור אחות אישה. אז אנחנו רואים בתרשים, שלב ראשון רובן מתחתן עם רחל, ולרובן הזה יש אישה נוספת שהגענו בעיגול צרה. שלב שני, שמעון מתחתן עם אחותה, עם לאה. שלב שלישי, ובן מת ללא בנים. ואנחנו רוצים לדעת שיטת בית שמאי לגבי הצרה. אז אנחנו כתבנו רחל תחילה אשת אח. הרי ראובן התחתן עם רחל על ההתחלה. לגבי שמעון, רחל אשתו של אחיו, אשת אח, וזה רמה או דוגמה של איסור, איסור ערווה, אשת אח. אדם לא יכול להתחתן עם אשתו של אחיו. ולא חל עליה אחות אישה. אחר כך ששמעון מתחתן עם לאה, נכון, לאה, רחל עכשיו אחות אשתו של שמעון, אבל החלות שם של אחות אישה לא חלה על רחל. רחל כבר הייתה אסורה כאשת אח. ואין איסור חל על איסור, ממילא אינה צרת הרווה. הצרה הזאת היא לא צרה של אחות אשתו של שמעון, כי רחל לא מוגדרת כאחות אשתו, כי היא בהתחלה קיבלה שם אשת אח. וכמובן אם ובן מת ללא בנים, אז אשת אח זה בדיוק מצוות ייבום. אז אני מבין ששמעון לא יתייבם עם רחל, הוא לא ייקח, כי היא בפועל אחות אשתו, אבל השם אחות אשתו לא חל על רחל, ומילא הצרה אינה צרת אחות אישה. אז זה דוגמה של אין איסור חל על איסור, כך אומר רבא. אבל אנחנו ממשיכים בגמרא. תנח הסביר הזה להתיר הצרה, האישה השנייה של רובן להתייבם עם שמעון, היכה זה מסתדר עם דנסה מת, מת הוא רובן, הוא התחתן ראשון כמו שראינו בדוגמה, ואחר כך נסה חי, ואחר כך שמעון נסה אחות רחל. אז אפשר לומר, לא את איסור אחות אישה, וחי על האיסור אשת אח. איסור אשת אח חל קודם, וזהו. אז אין כאן לגבי שמעון שם אשת אח על רחי. ממילא הצרה אינה צרת ערווה. אלא נעשה חי ואחר כך נעשה מת. מה אם שמעון היה נושא ראשון? יש לנו גם תרשים מספר 2 כאן בשוליים. אם שמעון היה נושא קודם את, הוא הראשון שהתחתן, הוא התחתן עם לאה. עכשיו מיד מה רחל לגביו? היא אסורה באיזו שם? היא אסורה בשם אחות אשתו. רחל אחות לאה, אשתו של שמעון. אחר כך בשלב מאוחר יותר ובין מתחתן עם רחי. אז זה הדוגמה שנשא חי, דהיינו שמעון, ואחר כך נשא מת, זה ראובן. אחות אישה קדימה, אומר הגמרא, איסור אחות אישה, ממילא הצרה היא צרת ערווה. ואיך בית שמאי מתירים, לפי הסברו של רבא, זה לא מספיק להכשיר הצרה בדוגמה הזאת. הגמרא עונה, כיוון דלואתי איסור אשת אח וחיל האיסור אחות אישה, נכון, החיל קיבלה שם איסור אחות אישה מקודם, וממילא השם אשת אח היא גם אשת ראובן, זה לא חל. הביא לה, אז אם אנחנו אומרים שאין כאן אשת אח הלכתי, אני אומר מבחינת הגדרות, האיסור אשת אח לא נמצא, לא מופיע פה. הביא לה צרת ערווה, הצרה שהגענו זה צרת ערווה, אבל שלא במקום מצווה. המצווה היא רק אם מדובר באשת אח, אבל אין אשת אח פה. אז נכון, היא צרה של ערווה, אבל לא במקום מצווה. אני חוזר עוד פעם, מאחר שהשם אשת אח לא מופיע פה, בגלל הכלל שאמר רב, אין איסור חל על איסור. ושריה, זה כמו שראינו במשנה אצל שש עריות החמורות, מדובר בצרה שלא במקום מצווה, וזה מכשיר את הצרה ליבם. חלצו, ראינו במשנה, בית שמאי פוסלים, אם צרות הערווה עשו חליצה עם היבם, לפי בית שמאי, מאחר שאין היו ראויות ליבום, החליצה שאין עושות היא משמעותית, וזה גורם לכך שהם נפסלו לקונה, כמו גרושה, חלוצה גם פסולה לקונה. ובהמשך בית הלל הם מכשירים, כי לפי בית הלל חליצה עם צרת ערווה זה כלום. הגמרא אומרת פשיטה, רש"י מסביר, פשיטה, כיוון דלבית שמאי זקוקות ליבם, הצרת ערווה זקוקה ליבם, פשיטה אם חלצו פסולת. ולבית הלל כיוון דפתי להו מזיקת יבום, אם חלצו כשרון לקונה, דלב חליצה היא. אז מה החידוש, מה רוצה המשנה ללמד בזה שבית שמאי פוסלי בית הלל מרשים? היינו יכולים לעלות את זה לבד. הגמונה לאפוקי ברבי יוחנן בן נוי, תאמר בואו ונתקן להם לצרות, צרות ערווה, שיהיו חולצות ולא מתייבמות. ונוסיף, אם חולצות אפילו משום תקנה, החליצה פוסלת מכהונה. כמשמלן, או ממשיך הגמרא, מזה שכתוב במשנה בית הלל מכשירים, כמשמלן, זה בית הלל מכשירים, כלומר אין שום תקנה לצרות ערווה להחלוץ. זה הכוונה להפוקה מדרבי יוחנן בן נוי, שהיה מטיל חליצה מטעם תקנה. נית יבמו צרות ערווה בית הלל פוסלים, כלומר מהתונה וכולי. התולה מלי זה המשך ישירות ממה שנאמר מקודם, שאם לפי בית הלל הם פטורות, הצרות ערווה הם פטורות מן היבום, ומילא אם הם מתייבמות, זה דוגמה של אישה שעברה על איסור קרית, איסור אשת אח שלא במקום מצווה. זה פשוט שזה הגמרא שואל התולה מלי, זה שבית הלל עכשיו אומרים פוסלים, זה פשוט. אז למה המשנה מלמדת את זה? הגמרא עונה, איידי ותנא חלצו, זה הבבא הקודם, אז תנא נמי נתייבמו, לתת תמונה שלמה שקולה, אבל לא בגלל שיש איזו חידוש בהמשך. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, לא תתגודדו. מה לומדים מהפסוק הזה? לא תעשו אגודות. אם כן, יש להסביר איך יש תאריכים שונים למגילה, לקריאת המגילה. שתיים, מקומות שונים בעניין עשיית מלאכה בערב פסח. שלוש, יחס שונה של בית שמאי ובית הלל לצרת ערווה. אם היינו אומרים שבית שמאי בפועל לא עשו כדבריהם, נושא שהגמרא תדון בו מדף י"ד עמוד א' עד ט"ז עמוד א'. ונחזור עוד פעם, אם בפועל בית שמאי לא עשו כדבריהם, אין כאן בעיה, לא של עשיית אגודות, כי כולם עשו בפועל. אם אומרים שעשו כדבריהם, צריכים להסביר למה לא חששו ללא תתגודדו. שאלה זו יטופל על ידי אביי ורבה דף י"ד עמוד א'. כפי שאמרנו, הנושאים האלו יעסיקו את הגמרא לזמן ממושך. בשוליים תחת הכותרת מבנה, אתם יכולים לראות פס כפול. שלוש הלכות שבהם יש שתי קבוצות אנשים או יותר, וכל אחד מקיים המצווה בצורה שונה, ונראה כשתי תורות. אני רוצה למשוך תשומת לבכם לכך שכתבנו בין הגמרא והרשי במילים באותיות קטנות, המילה הראשונה עם פס כפול מגילה, עוד כמה שורות מלאכה בערב פסח, בשורה האחרונה צרות ערווה. בהמשך אנחנו נראה שימוש בצורת בית, אבל בשני כיוונים, וכתבנו מעקב אחרי ריש לקיש ורבי יוחנן. הגמרא תנן התם, מגילה נקראת ב-11, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, כלומר תאריכים בחודש אדר, לא פחות ולא יותר, לא לפני 11 ולא אחרי 15. אנחנו לא נצלול לכל פרטי הפרטים של טעם התקנות האלו, אבל מספיק
נאמר שיש מספר תאריכים שראויים למקרא מגילה. יש את הכפרים, עיירות גדולות, יש מוקפות חומה. שוב פעם, אני לא מתכוון להתייחס לפרטי פרטים, אבל יש כאן הלכה שמאפשרת קריאת המגילה בתאריכים שונים. אמר לי ריש לקיש רבי יוחנן, יקרי כאן, כאילו, למה לא מונים את זה על בסיס הפסוק לא תתגודדו? הפסוק מופיע בדברים פרק י' פסוק א', והוספנו בשוליים את הפסוק במלואו, בנים אתם לשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כוחה בין עיניכם למת. אז כאן הגמרא דורשת לא תתגודדו, לא תעשו אגודות. אגודות, יש פה אגודות, כלומר קבוצות אנשים שעושים כך, קבוצה אחרת שעושים אחרת, לא לעשות כך. רש"י אומר לא תעשו אגודות אגודות, נראה כנוהגים שתי תורות, כשקוראים כפרים את המגילה ביום כניסה, זה הימים הקודמים, ימי כניסה, יום חמישי או יום שני, ועיירות גדולות ב-י"ד ומקופים חומה ותדבר, איך מתירים כזה דבר? הגמרא אצלנו בגמרות המסומנות מופיע כאן קטע בסוגריים, וכתבנו בכוכבית בשוליים כך: אחרי הסוגריים יבוא תגובת רבי יוחנן לקושיית ריש לקיש. בתוך הסוגריים מלא קושיה על הבסיס של דרשת ריש לקיש ומתרצת. אז אנחנו נלמד את מה באופן ישיר, כבר עם המודעות שיבוא תגובת רבי יוחנן לקושיית ריש לקיש. הגמרא שואלת, כשאמרנו מכל שאנחנו מקשים על הבסיס, היי, שואלת הגמרא בתוך הסוגריים, לא תתגודדו מבעי אלי לגופי, תאמר חמנה, לא תעשו חבורה על מת. אין כאן מקום לדרשה נוספת, יש ללמוד את הפסוק כפשוטו, כי הוא מלמד דין, מה שנקרא לגופי, לעניין. דהיינו, אם נפטר בן אדם, אסור לאדם לסרוט את עצמו, לגרום לעצמו חבורה, פצע. זה הפירוש לא תתגודדו. אז איך אתה רואה בכך לדרוש לא תעשו אגודות אגודות? תשובה, אם כן, אם הפסוק בא ללמד על איסור חבורה, למה קרא לא תגודדו? מי לא תתגודדו? כמו שכתוב באמת, שמע מינה לאחי ולאתה, כלומר לא תעשו אגודות אגודות. והימה כולי לאחי ולאתה, אולי זה כל משמעות הפסוק, ואין איסור חבורה על מותו של אדם. אם כן, אם אתה חושב כך שהפסוק כל מטרתו זה ללמד לא תעשו אגודות אגודות, למה קרא לא תגודו? מי לא תתגודדו? שמע מינה תרתי, איסור הטלת חבורה בשרו של אדם עקב פטירת בן אדם, וגם לא תעשו אגודות אגודות. בינתיים שאלת ריש לקיש במקומה, איך לגבי מקרא מגילה ראינו שמאפשרים כל מיני תאריכים, הרי זה מראה שיש שתי תורות חלילה. אמר לי רבי יוחנן, עד כאן לא שנית, למה זה בכלל מהווה קושיה בעיניך? יש משנה במסכת פסחים, מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות עושים, מקום שנהגו שלא לעשות אין עושים. אז רואים שאין בעיה, אין כאן בעיה שלא תתגודדו או לא תעשו אגודות אגודות. הגמרא עונה, ריש לקיש מגיב, המלא אמינא לך ענה איסור, אני דיברתי על תאריכים של קריאת מגילה. רש"י כותב, אמין לך ענה איסורה, דאסרי הוא רבנן לבני אבי שר, דאי באו למיקרא בחמישה לא מצאו, הם לא יכולים. וכן דני תדבב, אנשים שגרים בעיירות מוקפות חומה נעימות, ישוע בנון, לא יכולים ביודלד, ובכל זאת ובכל זאת יש שקוראים ביודלד ויש שקוראים בתדבב, אסור להם להתחלף, ודמי לשתי תורות. זה מה שריש לקיש אומר רב יוחד. אני אומר לך איסור, כמו שראינו ברשי, אחר כך, אחרי הסוגריים, ואת אמרת לי מנהגה, כלומר המלאכה בערב פסח תלוי במנהג. רשי כותב, ואת אמרת לי מנהגה דהתם לכולי המשרי, כלומר עשי המלאכה בעיקר מותר לכולם, ומי הוא באטרה דאחמור לא ישנה דרכו מפני המחלוקת. אבל זה רמה הרבה פחותה להסיק אותנו בבעיה של נראות כשתי תורות. חוזר לקטע שדילגנו, אני קורא עוד פעם מהצורת בית. אמלה אמינה לך ענה איסורה, אומר יש לקיש רבי יוחנן, אני דיברתי על הבעיה בנראות כשתי תורות ברמה של דברים הנאסרים. דיאמר רב שמן בר אבא, רבי יוחנן, לקיים את ימי הפורים בזמניהם, זמנים הרבה תקנו להם חכמים. וכפי שאמרנו מקודם, יש זמן למוקפים חומה ממות ישוע נון, יש זמן לעיירות פרזות, ואת אמרת לי מנהגה. הגמרא שוב פעם מסומן אצלנו בגמרות המסומנות קטע שבסוגריים, בשוליים כתבנו אחרי הסוגריים רבי יוחנן ממשיך להביא עוד מקור שממנו ניתן לחשוב שלא חוששים מפני עשיית אגודות. בתוך הסוגריים מעלה קושיה על תגובת ריש לקיש ומתרצו. נחזור לגמרא, שלוש שורות מסוף העמוד, והתם לאו איסורה אפיה, אתה ריש לקיש דחית אותי את רבי יוחנן באומריך שנושא של מלאכה בערב פסח הוא רק עניין של מנהג. אבל אני שואל, מה אין איסור? והתנן בית שמי אוסרין ובית הלל מתירים. רשי כותב שתי שורות מסוף עמוד, רק אתני אתם בלילה בליל בדיקת חמץ בית שמי אוסרים ובית הלל מתירים לעשות מלאכה, ואיקה דאבדי כבית הלל ואיקה דאבדי כבית שמי, והרי כאן אגודות. אנחנו חוזרים לגמרא, אני קורא עוד פעם בסוגריים, והתם לאו איסורה אביה, בנושא של מלאכה בערב יום וערב פסח, מה זה לא עניין של איסור גמור? והתנן בית שמי אוסרים בית הלל מתירים. אמר לי ריש לקיש עונה, התם הרועה אומר מלאכה הוא דלת לרשי כותב בשורה האחרונה, אמר לי התם לא דמי לשתי תורות, אתה רואה את זה שאין עושה מלאכה, אומר, ואין לו מה לעשות. אז זה, ולא שהוא נוהג איסור, והשני הוא נוהג אתר, שזה מה, זה נראה כשתי תורות, אבל לא כן. זה, אמנם, בעיקרון, נכון, זה, לפי בית שמי אסור, לבית הלל מותר, אבל אין בזה נראות כשתי תורות. אבל בעניין עניין קריאת המגילה טוען ריש לקיש שיש בזה בעיה. אז כעת רבי יוחנן מגיב, והמשנה מה שראינו מקודם, בית שמי מתירין הצרות להכין ובית הלל אוסרים. זה בדיוק מה שראינו המשנה שלנו בסוף עמוד א'. אז אני מדגיש פה שמכאן אנחנו רואים שאין בעיה של איסור עשייה אגודות. אנחנו ממשיכים לדף י' ד' עמוד א', תגובת ריש לקיש לתשובת רבי יוחנן. מי סברת עשו בית שמאי כדבריהם, או עשו בית שמאי כדבריהם? ריש לקיש הוא בדעה שאומנם בית שמאי התירו ייבום עם צרת ערווה, אבל בפועל לא עשו. אז לא רואים קבוצה מייבמים צרת ערווה וקבוצה שאוסרים. לכן בקטע של ייבום ריש לקיש לא רואה תשובה לקושייתו, כי בנושא של צרת ייבום, צרת ערווה, אינו מתחיל להיראות כשתי תורות. רבי יוחנן, שהוא כן ענה ממשנתנו לקושת ריש לקיש, עשו בית שמאי ייבמו צרות ערווה, בית הלל לא ייבמו צרות ערווה, וזה לא מפריע. כלומר, לפי רבי יוחנן אין כאן בעיה, אין קושיה כזאת של לא תעשו אגודות. אנחנו נעצור כעת, אבל ללא אמירה מראש, אנחנו ממש באמצע, סוגיה אמצע, אבל הסוגיה מתמשכת עוד הרבה, ואנחנו במסגרת דף יומי לא רוצים לגלוש יותר מדי, ולכן אנחנו נעצור פה. בעזרת השם בפעם הבאה ניתן כמה מילות הקדמה כדי לחזור לעניין. עד כאן שיעורנו להיום.